רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שני ראשי ממשלה שלא מסוגלים להחליט כמעט על כלום. מערכת חינוך בכאוס, מערכת בריאות שכבר הייתה מספר פעמים על סף קריסה. אין תקציב למדינה. צמרת האוצר מתפוררת. ענפי המסעדות, התיירות, התרבות והפנאי כמעט ונמחקו לחלוטין. יש מאות אלפי מובטלים, אין תוכנית הכשרה מקצועית, אין פרויקטים חדשים של תשתיות, כי אין תקציב, ואפילו התחלות הבנייה גם הן לא עולות, אפילו יורדות. אז איך יכול להיות שבתוך כל הסערה והמשבר החמור הזה, דירוג האשראי שלנו לא יורד, והמשק עם הצמיחה הצליח למחוק ברבעון אחד פנומנלי, השלישי, כמעט את כל הירידה שהייתה פה מתחילת השנה. והאם אפשר להגיד שלמרות הכל, המשבר אצלנו פה בישראל חמור פחות מברוב המדינות המקבילות אלינו בעולם? שלום וברוכים הבאים לפרק ה-128 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, בוא נתחיל בלהסביר דבר ראשון מה היה, ואז נסביר למה זה היה. אז דירוג האשראי שלנו נשאר, ובאמת היה שבוע של חדשות, אתה יודע מה, אנחנו פה כל כך הרבה פעמים מדברים על חדשות נוראיות, ושבוע היה חדשות טובות, לפחות רובן, גם דירוג, גם צמיחה, גם בונה, חיסון, חדשות טובות.
כן, התחלת מאוד שלילי היום, אבל סך הכל חדשות טובות, כמו תמיד, כשהחדשות רעות צריך להסתכל על הצד הטוב, כשהחדשות טובות צריך לבדוק איפה מתחבא הפינה הזאת.
הנעלם הגדול הזה.
כן, שלא שמים לב. ואני חושב ש... טוב, ממה נתחיל? מהדירוג?
כן, בקצרה. אני לא חושב שיש שם יותר
מדי. כן, אין לי טוב מדי. הוחלט לא להוריד חברת S&P, חברה שמדרגת מדינות בעולם ופירמות, החליטה להותיר את הדירוג של ישראל ברמה הנוכחית, שזו רמה של AA-. אני לא חושב שהיה צריך לצפות למשהו אחר, אני לא חושב שחוץ מכמה אנשים בתקשורת באמת ציפו למשהו אחר. הנקודה שעולה היא נקודה מאוד מאוד ברורה. דיברת על גירעון וכן הלאה, כל העולם עם גירעונות גדולים, כל העולם, בגלל שהגירעון גדול, וכשיש גירעון אז לוקחים עוד חוב, עם חובות שהולכים ותופחים, ובמובן הזה ישראל לא רק שהיא לא שונה, אלא שהיא אפילו במקום קצת יותר טוב משאר העולם, כי הגענו למשבר ממקום יותר נוח, אחרי הרבה שנים של ירידה בגירעון וירידה בחוב, ולכן אם S&P רוצה להוריד לישראל, היא צריכה למעשה להוריד לכל העולם, וזה כמובן לא יקרה. צריך לזכור גם מה זה הרי דירוג. עקרונית, הדירוג הוא אבסולוטי. עקרונית. זאת אומרת, שהחברות דירוג מפרסמות הטבלאות שלהן, אמורות, דירוג של AA-, המשמעות היא הסתברות של ככה וככה לחדלות פירעון של החוב. אז כאילו זה אבסולוטי, זה אובייקטיבי, אבל תכלס הדירוג, כל המטרה שלו היא סובייקטיבית. כל המטרה של דירוג אשראי זה לקבל אפשרות שאני אוכל כמשקיע להשוות בין מדינות שונות מה רמת הסיכון בכל מדינה. אז להוריד לכל העולם אין בזה שום היגיון, כי אז כאילו לא עשית שום דבר.
כן.
ומשרת את זה באותן פערים. מה שכן, ומציינים את זה, דיברת על התקציב, ו-S&P מציינים במסמך שהם הוציאו, יש שם הנחות, יש שם טבלה שלמה לגבי כל ההנחות שלהם קדימה, איך הם רואים את הכלכלה הישראלית, אז אפשר להתווכח עם הנחות אופטימיות או פסימיות או סבירות, אבל בסוף יש דבר אחד מאוד ברור בהנחות שלהם, וההנחות שלהם זה שיהיה תקציב, ויהיה מהר, וכבר ב-2021 הממשלה מתחילה לעבוד על צמצום הגירעון בשנים הבאות.
כן.
אם זה לא יקרה, ואם יראו שעוד פעם אין תקציב, וכמובן שאם אין תקציב ב-2021, אז זה יכול לגרור אותנו שוב לבחירות, ואז זה עוד פעם עד שיש בחירות, עד שיש ממשלה, עד שבונים תקציב חדש. הדברים האלו כן יכולים בסופו של דבר לחברות הדירוג, להוריד את דירוג האשראי, או את אופק הדירוג לפחות, אבל כרגע זו לא התמונה, כרגע S&P עשו שיחות עם האוצר, כמו כל חברות הדירוג, ובאוצר אמרו להם, אוטוטו, הנה, התקציב מגיע. האוצר אומר, באמצע דצמבר זה כבר יוגש לממשלה, אחרי זה רק צריך לעבור כנסת.
שכנעו אותם טוב.
כנראה, אתה יודע, מי... הרי בסוף צריך לזכור, חברות הדירוג זה אנשים, הם באים למשרד האוצר, משרד האוצר אומר להם משהו מסוים. זה לא המקום שלהם להניח מלכתחילה הנחה שהאוצר לא יעמוד במילה שלו.
כן.
זה ממש לא המקום שלהם. זה פרשנות פוליטית, זה משהו אחר לגמרי, זה לא התפקיד שלהם. ולכן הדירוג נשאר כמו שהוא, אין שום סיבה שהוא ירד בכל מקרה עכשיו. השאלה המרכזית הייתה ונותרה, האם אנחנו נתחיל את 21 בלי תקציב, ואם כן, כמה זמן לא יהיה לנו תקציב, עד לרמה שלא תהיה ברירה אלא ללכת לבחירות.
דרך אגב, הנגיד דיבר השבוע במכללה למינל, אם אני לא טועה, והוא אמר את רוב הדברים שעכשיו אתה אמרת, ואני לא אחזור עליהם, הוא רק אמר משהו מעניין, הוא אמר, כמובן על התקציב, שאין עוד תקציב וצריכים לעבוד, וזה לא מספיק השרת או תרת הדירוג ללא שינוי, הוא אמר, המשמעות הכלכלית של השרת הדירוג האשראי היא שמדינת ישראל יכולה בינתיים לגייס חוב במחירים נוחים יותר. אז בוא רק ב...
תרשה לי להגיב.
נו.
להגיד את זה בעדינות, לא ממש נכון. הסיבה שמדינת ישראל יכולה לגייס חוב בריביות נמוכות, זה בגלל שנגיד בנק ישראל מאפשר לה לגייס חוב בריביות נמוכות, כי הוא קונה את אותו חוב שהיא מגייסת. הוא יכול לשלם כל מחיר, כי לא יש מדפסת של כסף. Okay. אז גם אם הריביות היו, נגיד S&P יורידו דירוג בעוד חודשיים. ואז משקיעים זרים, עוד פעם, שאין כל כך הרבה, סך כל שוק האג"ח הישראלי, רק 7.5% ממנו מוחזק על ידי משקיעים זרים, אבל נגיד שאלו מחליטים לברוח ומוכרים את האגרות חוב הישראליות, מה שיוביל לעלייה בריבית. אז יבוא בנק ישראל, יקנה את כל מה שהמשקיעים הזרים רוצים למכור, ויוריד את הריבית חזרה.
אז אולי הוא אמר את זה, כי הוא לא רוצה פשוט לעשות את זה.
הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בשוטף. בסוף, זה חשוב שדירוג של מדינת ישראל הוא גבוה, זה באמת חשוב בימים רגילים, כי זה מה שמאפשר לך לגייס חוב, כמו מדינות אחרות. ברמת דירוג שלך. זאת אומרת, אתה לא צריך לשלם פרמיית סיכון גבוהה. אבל כיום זה הרבה פחות האישיו, כי בכל העולם, הבנקים המרכזיים, הם הלקוח הכי גדול בעצם של שוק האג"ח של הממשלה, קונים היקפים אדירים של אגרות חוב, והם בעצם אלו שמשאירים את הריביות נמוכות. זה פחות העניין של הדירוג היום.
אוקיי, בסדר, עד כאן הנושא הזה. בהמשך לכך, השבוע, התבשרנו שהמשק צמח ב-38% ברבעון השלישי, וזה בחישוב שנתי, בהשוואה לרבעון השני, ואנחנו דיברנו פה לא מעט שברבעון השלישי בכל העולם יהיה זינוק חד מאוד מאוד בנתונים, אבל לא ציפינו לכזאת עלייה.
כן, אם מסתכלים על התחזיות או על הממוצע של התחזיות, אז הממוצע היה קצת פחות אופטימי, דיברו על תמיכה של בערך בין 24% ל-30%, היו חלק מהגופים שנתנו תחזית יותר גבוהה, ובפועל קיבלנו באמת צמיחה של 38%, אבל צריך להגיד שבתקופה הזאת, אמרנו את זה כמה פעמים פה, תחזיות לא שוות הרבה.
כן.
אני אומר את זה כחזאי, כי הסטיות תקן הן כל כך גדולות, שכל תחזית שאתה נותן, אתה יודע, פעם כלכלנים היו יכולים להתווכח שעתיים, והיו לי ויכוחים כאלה, אם הצמיחה תהיה 2.8 או 3.1. היום אתה רואה את התחזיות, הן נעות בין 20 ל-39. אז זה חסר משמעות כמעט הפער בין התחזית לנתון בפועל. אני חושב שמה שמעניין זה שני דברים. אחד, בגלל שהיה לנו באמת רבעון, אפילו שני רבעונים של ירידות חדות, אז, ואז פתחו את המשק, אז יש לנו זינוק ברבעון שלישי, כי זה הכל בהשוואה כמובן לתקופה שהמשק היה סגור.
זה רק נזכיר שזו הפתיחה הראשונה של המשק אחרי הסגר הראשון, הפתיחה המפורסמת בדיוק. של צו תחגגו ותשתו בירה עם החברים.
בדיוק, זה הנתונים לרבעון שלישי, אז זה בעצם הנתונים של יולי, אוגוסט, ספטמבר.
כן.
לעומת אפריל, מאי, יוני, שהיה חודשים, שרובם המשק היה ממש סגור, חלק גדול מהם. אז זה קפיצה, כי ברגע שאתה פותח את המשק, פתאום יש פעילות, לעומת תקופה שאין, אז זה קפיצה מאוד חדה. אבל זה מאוד קשה לראות את הדברים בצורה כזו. אני חושב שמה שצריך להסתכל זה על הרבעון השלישי 2020, לעומת הרבעון השלישי 2019, ופה אתה רואה שבישראל התוצר התכווץ במהלך השנה הזאת ב-1.4%, שזה נמוך יחסית, נמוך במובן של זה לא כזו התכווצות משמעותית כמו במקומות אחרים בעולם, כדי שנשים את הדברים על השולחן, בארצות הברית למשל, אם מסתכלים אחרי הרבעון השלישי, לעומת רבעון שלישי אשתקד, אז התוצר התכווץ באזור של מנות קצת יותר מ3%, באירופה אנחנו מדברים בלא מעט מדינות על 6%, 7% ו-8% במהלך השנה הזו. אז כאילו המצב בישראל הוא טוב, אבל חייב לפה לבוא איזשהו אבל, אני חושב שיש פה אפילו 3 אבלים. האבל הראשון הוא העניין של הטיימינג. לפעמים, בגלל שמה לעשות, בסוף הנתונים הם לרבעון, השאלה של מתי אתה פותח ומתי אתה סוגר היא קריטית. עכשיו, מה קרה באמת ברבעון השלישי? הייתה לנו צמיחה, פתחנו מהר, אני מזכיר, הפתיחה של הרבעון של הסגר הראשון הייתה מאוד מהירה, המשק חזר לפעילות צ'יק צ'אק, ותחלואה עלתה ועלתה, ומתי הגיע הסגר השני?
בסוף הרבעון.
ממש, ממש בימים האחרונים של הרבעון. זאת אומרת, שאם מסתכלים על הרבעון השלישי הזה, הוא רבעון של באמת פעילות חזקה, אבל ברבעון רביעי, אנחנו נראה שוב ירידה. לעומת זאת, בארצות הברית א', לא היה, וגם בינתיים גם לא נראה שיהיה, סגר מוחלט, אבל יש פגיעה בפעילות הכלכלית בשוטף, ובאירופה הם פתחו הרבה יותר לאט במהלך הרבעון השלישי, הם גם סוגרים יותר לאט. זאת אומרת, הם בהתחלה סגרו סגר דיפרנציאלי כזה, ואחרי זה עוצר בחלק מהמדינות בשעות הלילה, זאת אומרת, הם ניסו את כל הדברים במהלך הסגירה, מה שאנחנו עכשיו מנסים במהלך הפתיחה. הם כן. לא עשו סגר מוחלט כמו שהיה פה. לכן, הנתונים של הרבעון השלישי שלהם יהיו פחות טובים. הם פתחו הרבה יותר לאט, וברבעון הרביעי אנחנו נראה בעצם, אחרי הרבעון הרביעי אולי יהיה יותר נכון להשוות את ישראל למדינות אחרות.
רגע, ואיך באמת לפני שאתה ממשיך, אני אעצור לך, איך באמת בראייה שנתית אנחנו רואים, אם עוד קשה לחזות מה יהיה ברבעון הרביעי, הנתונים, אבל מה 2020 בסופו של דבר?
אז אם מסתכלים על 2020 ועוד פעם, קשה לדעת רבעון רביעי, כי אנחנו עוד רוצים לראות איך באמת הפתיחה של המשק נעשית, כמה מהר עוד ימשיכו, מתי הקניונים יגיעו וכן הלאה. אבל אני חושב שבהינתן שממשיכים לפתוח, בהינתן שאין לנו לקראת סוף שנה עוד איזה החמרה ושוב פעם סוגרים וכאלו, אני חושב שאנחנו נראה התכווצות של התוצר ב-2020 באזור של 5-6%, אני עדין. אם יהיה עוד סגר בחורף, וזה יקרה עוד פעם, הטיימינג פה נורא חשוב.
כן.
אתה יודע, זה לא חייב להיות סגר כללי. מספיק שמחליטים שעוד פעם סוגרים את חנויות הרחוב רק. או רק את המרכזים הפתוחים, נגיד. מה שעכשיו פתחו. אז יש לזה המון השפעה, וזה נורא חשוב אם זה קורה ב-10 בדצמבר, או ב-25 בדצמבר. זה נורא משמעותי לנתונים של השנה כולה.
כן.
אז אני חושב שבאזורים האלו זה סביר, אם לא תהיה עוד החמרה. כשצריך להגיד, אגב, מהנתונים שיצאו, החוזקה הכי גדולה של ישראל פה, וזה כן צריך להגיד לחיוב, אלה נתוני הייצוא. נתוני הייצוא שלנו ממשיכים להיות חזקים גם בהסתכלות שנתית, גם תוך כדי המשבר, וזה בעיקר בגלל שיש לנו ייצוא שהוא מאוד מוטה הייטק. ברגע שהוא מאוד מוטה הייטק, א', יש לו יתרונות יחסיים מאוד ברורים, ב', אנחנו יודעים שכל העולם הזה של הטכנולוגיה, דווקא בתקופת הקורונה אפילו נוצר לו ביקוש יותר גבוה. אז רואים את זה גם בייצוא של סחורות שונות, גם בייצוא של שירותים, כמובן שלמשל תיירות מאוד נפגעה, זה פוגע, כי תיירות היא בעצם ייצוא, אנחנו מייצאים שירותי תיירות למי שבא לארץ. אז לא באים, אז זה פוגע בנתונים, אבל סך הכל, בסוף, אם מסתכלים על כל הנתונים שהתפרסמו לרבעון השלישי, אני חושב שכן צריך להגיד, יש פה נקודת אור והיא הייצוא. אז אמרנו אחד, טיימינג. אמרנו שתיים, או נגיד, אבל שני, זה כשאנחנו מודדים את התוצר, אנחנו תמיד שוכחים שישראל, האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב הרבה יותר מהיר בי בשאר העולם. עכשיו, מה באמת חשוב כדי למדוד, נקרא לזה, רמת החיים בישראל, זה לא מה רמת התוצר, וגם לא מה הצמיחה של התוצר, אלא מה הצמיחה של התוצר לנפש. ופה אנחנו לא במקום טוב כל כך, אם אנחנו מסתכלים על הצמיחה של התוצר לנפש בשנה האחרונה, אז בגלל שבישראל האוכלוסייה גדלה בקצב של בערך 1.9-2%, אז אנחנו בישראל בהתכווצות של 3.5% שנה אחורה, בתוצר לנפש, ובארצות הברית אנחנו במינוס 3-4, ובאירופה מינוס 4-6, שברור שאירופה חטפה הרבה יותר חזק, יש שם את איטליה וספרד.
עדיין אנחנו יותר טובים.
אנחנו יותר טובים מאירופה,
כן.
פחות טובים מארצות הברית. אני מצפה שנהיה יותר טובים מאירופה. מה שקרה באירופה, בטח בגל הראשון, אבל גם עכשיו, אלה מספרים שאוי ואבוי, אם היינו רואים פה חס וחלילה,
כן.
אירופה חטפה את זה מאוד מאוד חזק. אז בהסתכלות של תוצר לנפש, זה כבר הרבה פחות בולט, שכאילו יכול לבוא ולהגיד, וואו, איזה יופי, ישראל היא אחת המדינות שצלחו את משבר הקורונה הכי טוב. זו לא התמונה, כי הנושא הזה של הגידול של האוכלוסייה פה, הוא טיפה מהוות את הדברים. ודבר שלישי, כן, אולי כן לחיוב, אנחנו רואים בישראל את אותו אקורדיון שדיברנו עליו באחת התוכניות, פועל בצורה מאוד מהירה. זאת אומרת, כשפה פותחים, אז אנשים מאוד מהר רצים וקונים, ומתחילים, הביקוש חוזר מאוד מהר. אנחנו רואים את זה עכשיו בחדשות, בתמונות, עם התורים בכל חנות אפשרית. באירופה, ואני חושב שגם בארצות הברית, עוד פעם, בארצות הברית קצת קשה להשוות, כי שם לא פותחים וסוגרים, שם פשוט מרגישים השפעה אמיתית, זה לא מעושה. אבל באירופה, כשפתחו, אתה ראית שהביקוש חזר מאוד מאוד לאט. אנשים לא מהרו לצאת לחנויות ולקנות, ולא מהרו לרכוש מוצרים, כי דאגו, אולי זה ימשיך עוד הרבה זמן, והאבטלה תישאר גבוהה וכן הלאה. פה בישראל כן ראינו קפיצה מהירה ברכישות, למשל, מוצרים, מה שנקרא בני קיימה, רהיטים, רכבים, כי הייתה תחושה של, הנה, חוזרים מהר, התפנה לי גם כסף, כי לא נסעתי לחול השנה, בום, מוצאים. באירופה זה טיפה שונה, בארצות הברית, עוד פעם, לא היה פתיחה וסגירה, אבל אתה רואה שגם שם, באזורים מסוימים, הפעילות הכלכלית לא חוזרת, לא חוזרת מהר לאיפה שהיא הייתה קודם. אז עוד פעם, אני חושב שהצד החיובי, וצריך לקחת הצד החיובי, הוא שסך הכל אנחנו רואים שהפגיעה במשק די דומה למה שקורה במקומות אחרים בעולם, לא יותר טובה, אבל גם לא יותר גרועה, ודי דומה גם לתחזיות שהיו מלכתחילה. אני מזכיר שעוד לפני הגל השני דיברנו על אזור של מינוס 5%, מינוס 6%, אלה תחזיות של כל הגופים הבכירים שפרסמים תחזיות, אז סך הכל, התמונה די סבירה, ואם יש לנו כן. חיסון באופק, זה החדשות
בדיוק.
אולי הכי טובות שיש, אז יש עוד רבעון שניים לעבור, יחסנו, כמובן לא את כולם בבת אחת, בהנחה שזה יגיע, בינואר זה לא יגיע הרי, כי לא יהיה כנראה
כן. בכלל
אישור עד ינואר, או עד שיגיע אישור ועד ש... אבל בוא נגיד שעד אמצע 2021, כבר תהיה פה כמות סבירה של חיסונים, לא לכולם, אבל ברגע שמחסנים את האוכלוסיות בסיכון, אני מאמין שיפתחו הרבה יותר מהר את המשק.
כן.
כולל תרבות, כולל מסעדות, כולל הרבה דברים שעדיין סגורים, יאפשרו תיירות, כי עוד פעם, ברגע שאוכלוסייה בסיכון מחוסנת, יותר קל לעשות את זה, ואז כל ההתאוששות כבר תהיה גם הרבה יותר מהירה, ונהיה מאחורינו.
תראה, אנחנו פה מדברים פה על כלכלה, וכל הגורמים שאנחנו מדברים עליהם רק כלכלה, אי אפשר להתעלם שיכול להיות שיש פה איזשהו משתנה X כלשהו, שאיפשהו אנחנו בישראל יכולים, יש לנו אדפטציה טובה יותר להסתגל למצבים מסוימים. אתה יודע, זה סתם הערכה, אבל שלי, אבל השבוע שמעתי את שאול מזרחי, אני חושב שקוראים לו ככה, הבעלים של הברבי באיזושהי שיחה ב-10 בלילה ברדיו, ושאלו אותו, תגיד, מה קורה עם האומנים? איפה זה, איך הם חיים? אז הוא אומר ככה, בשקט, בשקט, שוב, זה הוא אומר, תראה, האומנים לקחו את כל ההופעות הגדולות שהיו להם, והיום אומן הולך ועושה 20-25 הופעות בחודש, והוא לוקח כל יום 2,000-3,000 שקל מקבוצה קטנה של אנשים, והוא מרוויח הרבה יותר. אתה מבין, המוח שלנו הוא הוא יותר מדהים. מסתגל, שלא לדבר על העבודה מהבית, שדיברת על ההייטק, למה הוא כל כך מצליח, חברות ההייטק, אני ראיתי את זה, הם עושים, עשו את השינוי הזה תוך 4 ימים, תוך 4 ימים, כולם בבית, יאללה, זהו.
יותר מזה, גם חברות שהן לא חברות הייטק, למדו לעשות את האדפטציה הזאת מהר, כולל, אגב, הקימונאים, שהבינו שהם חייבים היום שיהיה להם אתר וחייבים לעשות משלוח, וכבר רואים בנתונים שהפגיעה של הסגר השני היא הרבה הרבה פחות חמורה מהפגיעה של הסגר הראשון, אז נכון שגם היה את החגים, אבל זה מעבר לזה. אתה רואה שהרבה למדו בכמה חודשים שהמשק היה פתוח לעשות את האדפטציות וללמוד לעבוד בשיטות קצת אחרות, וכן, זה, אתה יודע, דיברת על האומנים, אתה יודע, שאתה הולך, והיה את התקופה שאסור היה אפילו טייק-אווי.
כן.
אז הלכתי לזה, לא נגיד את שמה כדי לא לפגוע, אבל מסעדת רחוב שמוכרת מזון בפיטה, ואסור לקחת טייק-אווי, אז הם פשוט שמו 10 מטר מהמסעדה, שולחן באמצע רחוב, שולחן קטר עם כיסא קטר, והבן של הבעלים היה יושב ורושם על פתק הזמנות, הולך לאבא שלו, נותן לו את הפתק, האבא מכין לך את הפיטה ומביא לך אותה, מה שנקרא משלוח לאזור קרוב.
כן.
משלוח ל10 מטר מהחנות. אז מאוד מהר מוצאים את הדרכים לחזור לעבוד, אנשים רוצים להתפרנס, אנשים רוצים לצאת מהבית, אנשים רוצים לחיות.
בוודאי.
אני חושב שבמובן הזה אנחנו בהחלט יכולים להיות אופטימיים, אני חושב שגם ארצות הברית במובן הזה, אמריקאים הם גם מאוד אדפטיביים, עובדים מהר, מוצאים שיטות, באירופה זה כנראה פחות חד.
כן, ולחלק האחרון של זה, אנחנו, אי אפשר להתעלם מזה שהשבוע יש, קיבלנו תוצאות משתי חברות מרכזיות שמפתחות את החיסון, והמשמעות הכי גדולה של זה, ואנחנו כל הזמן מדברים פה, אפקט הזמן, יש לנו פשוט מועד כלשהו לסיום המשבר הזה. אנחנו, זה לא, אנחנו יודעים היום כמעט בוודאות שהוא לא יימשך 3 שנים.
חמסה,
כן.
זה לא יתברר בסוף שהחיסון לא עובד, או בוא.
לא, נכון.
הוא עוד לא איתנו.
הכיוון נראה חיובי.
כן. התוצאות היו נהדרות, גם של מודרנה וגם של פייזר, עם אחוזי הצלחה, לא נחזור על כל, אני מניח שכולם ראו בתקשורת,
כן.
מאוד גבוהים.
כן.
אני למשל הופתעתי, אני לא ידעתי את זה, אבל ראיתי באחת הכתבות שחיסון לשפעת, שכולנו, חלקנו עושים כל שנה, אחוז ההצלחה שלו הוא סביב 40%.
כן.
גם אחרי שאתה עושה את החיסון, יש סיכוי של 60% שאתה תחטוף שפעת.
כן.
ופה אנחנו מדברים על אחוזי ההצלחה של 90% ו-95%, שזה כמובן מאוד יפה, וזה עניין כנראה של חודשים, עד שזה יתחיל להיות משווק. זה כבר מיוצר דרך אגב, זה גם מאוד הפתיע אותי. חברות כבר מייצרות את החיסונים, למרות שזה עדיין לא קיבל את האישורים של ה-FDA, אפשרו להם בעצם כבר להתחיל לייצר את זה, וכשיבוא האישור, הם יתחילו לשווק.
רק המחשבה שאתה קונה, רוכש אופציה, ולפני 8 חודשים על אפשרות שאולי החיסון הזה יגיע לאישור FDA ויהיה יעיל, היא מטורפת מבחינתי.
זה קורה מאוד מהר, אני מניח שתוך, אתה יודע, כבר הרבה זמן המומחים בעולם אומרים שעד אמצע 2021 יהיה חיסון במובן שהוא כבר גם ישווק.
כן.
כבר התחילו לחסן אנשים, לא את כולם, אבל יתחילו בהיקפים גדולים. אגב, כל התחזיות הכלכליות של הגופים הגדולים בעולם, אם זה קרן המטבע הבינלאומית, או אחרים, התבססו על ההנחה הזאת, שב-2021 כבר זה יהיה באיזשהו שלב מאחורינו, ואני חושב שזה, עוד פעם, זה נראה כרגע גם מאוד מאוד סביר, וזהו, משבר הקורונה
יהיה מאחורינו.
ושאלה הגדולה, ופה אנחנו חוזרים, עשינו עכשיו איזשהו לופ, חזרה לתחילת התוכנית, השאלה הגדולה היא אם תקציב 2021, אנחנו מדברים על ישראל, יכיל בתוכו מנועי צמיחה ליום שאחרי הקורונה, דיברנו על זה המון בתוכנית.
כן.
אם זה לקחת את אותם עובדים שנשארו בחוץ, ולמצוא להם עבודה, וזו הייתה הזדמנות טובה להסיט עובדים לענפים עם פריון הרבה יותר גבוה, כמו בהייטק, אם זה השקעה בתשתיות מחדש וכן הלאה, זו הזדמנות. כמו תמיד, משברים גם מייצרים הזדמנויות, ונקווה שיהיה תקציב, ושהתקציב אכן יוביל אותנו לשם.
כל האופטימיות הזאת, הפרק הזה היה...
לא רגיל.
כן, אני... אוקיי, בואו נעבור אז לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה, אולי לא שמתם לב אליו השבוע.
אז יש לי משהו פסימי.
יאללה.
יאללה. מסתבר שטסלה אתה מכיר. אתה מכיר ואוהב. באוסטרליה פרסו רשת כזו של הטענה.
כן.
לטסלה. ויש שם משהו נקרא סופרצ'ארג'ר. רשת שנקראת סופרצ'ארג'ר, שאתה בא וזה מתאים לך את האוטו מאוד מאוד מהר. אבל מסתבר ש... ההטענה בעצם של הרכב עולה 7 דולר ל-100 קילומטר.
אוקיי.
שזה בהשוואה לרכב של, שעובד על דלק, זה זול. רכב שעובד על דלק עולה 12 דולר ל-100 קילומטר. אבל בגלל הסופרצ'ארג'ר, וזה שזה לוקח יותר חשמל, ובגלל הירידה של מחירי הדלקים, עם ירידה של מחירי הנפט, פתאום מסתבר שיותר זול לנסוע עכשיו על דלק מאשר לנסוע בטסלה. אז ברור שיש את הצד הסביבתי, שהוא כן. מאוד חשוב, אבל אם הרעיון היה, בואו, תעברו לחשמל כי זה יחסוך לכם את הוצאות הדלק, שזה משהו ששכנע בזמנו גם ברכבים ההיברידים המון אנשים, אז עם הירידה של מחירי הדלק והסופרצ'ארג'ר הזה, שכנראה הוא יותר יקר, זה כבר לא... לא ממש עובד.
תשמע, לגמרי, אין לי ספק שכל מי שמתכנן היום לרכוש רכב, השיקול של, אני נוסע פעם בשבוע רק שאני צריך לבקר מישהו ואני לא צריך לנסוע כל יום לעבודה, מה אני צריך לחסוך על חשמל? טוב, אני לוקח אותך לתחום המזון. אחד, אני לפחות הופתעתי, כשקראתי את הנתונים על החמאה, מסתבר, שהצריכה והייצור של החמאה עלה בארצות הברית, לפי משרד החקלאות האמריקאי, בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ב6%, והוא צפוי לחצות בסך הכל את רף ה-2 מיליארד פאונד, שזה בערך פחות ממיליארד קילו, בכל ארצות הברית לראשונה מאז 1943. והסיבה לזה, דרך אגב, חברת לנד אולייקס, שהיא יצרנית מוצרי החלב גדולה ממיניסוטה, היא צופה זינוק של 20% במחירות החמאה.
ודרך... בגלל שינוי בדיאטה של אנשים?
לא, בגלל שהם נמצאים יותר בבית והם יותר אופים, זו ההסבר שלהם, ומשתמשים יותר ב... פשוט, אתה יודע, שינוי כזה שאתה לא...
מעניין.
כן, כנראה משעמם, אתה מכין עוגות.
כן.
נהיה אופה. דרך אגב, ירידה חדה יש בה מרגרינה. שזה גם הסבר שמה, וגם אני מאמין שזה, אתה יודע, פעם חשבו שמרגרינה יותר בריא, והיום כבר בכלל לא חושבים ככה, ומאמינים שגם כן. עדיף לצרוך חמאה, למרות שזה יותר שומני. זהו.
נפלא.
כן.
נשמע טעים.
נכון. תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע.